רק הערה באלף למי ששאלוני בסוגיה של 10 המכות ו10 מאמרות ו10 הדיברות שהתחלנו, ואני משתדל להמשיך עם זה בכל שבוע עם המכות, ואנחנו עושים את זה בשיעור ברעננה, אז כמו שנקרא עיין קלטת, מי שרוצה לראות את המהלך הלאה בעזרת השם. אנחנו ממשיכים בדרכנו, ואנחנו עדיין בתוך סיפור יציאת מצרים. בסדר? אני מסודר שם. אבן מקיר תזעק. מהשיעור לרפואתו השלמה של משה בן רבקה, להבדיל עילוי לנשמתו של אריאל בן יוסף, אריאל צבי בן יוסף. זהו, זה יום המסוגל, יום י' בשבט, הוא גם יום ההסתלקות של האדמו"ר אריאץ, ואנחנו גם חייבים ביום הודיה גדול בנו רפאל נמצא ליום 6 שנים בתאונת הדרכים, מביא בין החיים לחיים, יום פטירתו של החבר שהיה איתו גם בחייו וגם ברגע האחרון, אריאל. אני לא נמצא בהזכרה שם, אבל יהיה השיעור עילוי לנשמתו הטהורה. בפרשת בו שיצאנו ממנה, אנחנו מתחילים להיכנס לסיפור 4 הבנים. וכדי שלא לפספס את הסוגיה על פי סדר הפרשיות ב4 הבנים, נתמקד עדיין בפרשת בו, אולי נספיק טיפ טיפה להיכנס לתחילת פרשת בשלח, אבל נתמקד בבנים. אני רוצה ללמוד ביחד מתוך 4 הבנים את 2 הבנים הראשונים, אולי עוד יותר להתמקד בראשון וקצת בשני, וכשאני מדבר על הראשונים זה לא הראשונים של ההגדה אלא הראשונים של התורה. הראשון של התורה הוא הרשע, והשני שבתורה הוא השאינו יודע לשאול, השלישי הוא התם, ושלושתם מופיעים בפרשת בו, והרביעי הוא הבן החכם, והוא מופיע בכלל בספר דברים בפרשת ואתחנן בעוד 40 שנה. ושם כתוב, והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. הבנים האלה שאנחנו עסוקים בהם בהגדה תמיד הם מאוד 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 משמעותיים לנו. כדאי להזכיר שלפחות 2, ואני עוד מעט אטען ש3 מהם נמצאים אצלנו בתפילין, כנגד הלב ועל הראש, כל יום ביום. למה 2 ואולי 3? כי בעצם הבן הרשע, זה מסובך קצת, עוד מעט נראה. שאלתו של הבן הרשע ברורה, מה העבודה הזאת לכם בפרק י' ב', עוד מעט נראה. אבל התשובה שנותן בעל ההגדה לבן הרשע, לי ולא, לא נמצאת אצל הבן הרשע. נגיע לזה עוד מעט בפנים. היא רמוזה בבן שאינו יודע לשאול. כך שאם יש לנו בתפילין את הבן שאינו יודע לשאול ואת הבן התם, אז יש לנו בעצם כבר את 3 הבנים. גם את הרשע, גם את השאינו יודע לשאול, וגם את התם בתפילין שלנו. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. זה לא רק פרשת וקשרתם לאות. יותר מזה, כנראה, אבל אני מקדים את המאוחר, נקרא את זה עוד מעט בפנים, אני אומר כן בשנייה אחת, תוך כדי שאלות הבנים, באים ואומרים כך תשיב לבנים, אבל לא פחות חשוב מזה, תכניס את זה גם לעצמך. וקשרתם לאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך, וקשרתם לאות על ידיך ולתותפות בין עיניך. כלומר, נכון שכך תצטרך לענות לבן שישאל, אבל קודם כל כך תלמד לעצמך כל יום ויום. אבל זה מופיע אגב הבן. וגם בתפילין זה מופיע אגב הבן. זה מעניין מאוד. צריך להיכנס לזה, להיכנס לזה לאט. בואו נתחיל את הדברים בפנים, כמו שהם כתובים בתורה, ונשווה אותם קצת, תוך כדי, פשוט שהסידור יהיה לפנינו, למה שכולנו זוכרים מהאגדה של פסח. בסדר? מצאו כבר, עשינו איזשהו תאום עמודים. תאום עמדות בשבוע כזה זה יותר קשה, אבל תאום עמודים לפחות. אז בתאום העמודים, אני חושב שמתאום עמודים בנושא האגדה יצא הרבה יותר מאשר מתאום עמדות, אבל נתמקד בסוגיה הזאת. בתאום העמודים שיש לפנינו באגדה, אני באגדה בחלק של ארבעת הבנים, כדי להיזכר שנייה עוד לפני שניכנס לפרשה, נקרא רק רגע מחדש את ארבעת הבנים. בסדר? שאני זכר בליל הסדר, שאני זכר במוזיקה. ברוך המקום, ברוך הוא, זה בתחילת האגדה, אחרי עבדים היינו, אחרי מה נשתנה, ואמר רבי אלעזר בן עזריה, ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. אני מדגיש מראש, לא ניכנס לכל השאלות בארבעת הבנים, זה אין סוף. השינוי בין האגדה וכל בין לבין, אני רוצה להתמקד באמת, באמת, הרבה שאלות, אבל בנקודה אחת. חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? וכדי שלא ניקח מהזמן, זה פסוק בפרשת ואת חנן, והציטוט הוא כמו שכתוב בתורה. מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? אתכם, לא אותנו, אתכם. הציטוט הוא כמו שכתוב בתורה. השוני הוא אחד. בתורה כתוב כך, ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעו במצרים. לא, זה לא מה שבאגדה. ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעו במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם, וכולי וכולי וכולי. וזו פרשה בפרשת ואת חנן. ההגדה בחרה בתשובה אחרת, ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. כאן עסקנו בשיעור ארוך מאוד בחכם עצמו ובשינוי הזה, לא נכנס לזה עכשיו. לגבינו הנקודה החשובה להזכיר היא, כבר כאן אנחנו רואים שבא להגדה לומד את הבנים כמו שהם מופיעים, אבל מסביר לנו מה צריך לענות, לא כפי שכתוב בתורה. רשע, מה הוא אומר? ואנחנו בחכם לא נעסוק הפעם, הוא גם לא בפרשה שלנו. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? ועוד מעט אנחנו נראה את הציטוט. זה בדיוק השאלה של הבן הראשון הרשע בתורה. לכם ולא לא. אתם רואים שאצל הרשע יש מדרש, דיוק, לכם ולא לא. מדייקים בדבריו. והשואלים ודאי שואלים פה, ולמה אצל החכם לא קפצו ואמרו אתכם ולא אותנו? לכם ולא לא. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ואף אתה הקהה את שיניו ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצייתי ממצרים, לי ולא לא. אילו היה שם, לא היה נגאל. בזה נתחיל עוד שנייה אחת. רק נגמור לקרוא. תם, מה הוא אומר? מה זאת? ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. שם כתוב, היי כי יקשה פרעה לשלחנו, ויהרוג השם כל בכור וכו'. גם בתם לא נעסוק הפעם, למרות שהוא מופיע אצלנו בפרשה, ונראה אותו עוד רגע בפנים. ושאינו יודע לשאול, אף פתח לו, שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. בואו נסתכל רק רגע בפסוקים, נשמור את זה פתוח לפנינו, ונסתכל בפסוקים. הפעם הראשונה שהתורה מתייחסת לעניין היא בפרק י"ב, אחרי שהיא מתארת את חובת עבודת הפסח, משכו וקחו לכם, ואז בפרק י"ב, בפסוק כף ד', פרק י"ב, פסוק כף ד', כתוב כך, מסופר מה לעשות בפסח מצרים עם הדם והמזוזות והמשקוף, ומה לעשות בפסח עצמו בשחיטה, שזה שייך לכל הדורות. אחרי שמתואר הכל, כתוב בפסוק כף ד', ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. הדבר הזה לחוק עד עולם זה לא את ה דם במשקוף ובמזוזות, כי זה רק בפסח מצרים, אלא את כל עניין הפסח, עבודת הפסח. והיה, תשימו לב שהדברים שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו הם תוך כדי תיאור התורה את שחיטת הפסח, כלומר הנושא הוא באמת הפסח. והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן השם לכם כאשר דיבר, אשר ייתן השם לכם כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת. מעניין שהדבר הזה הופך להיות העבודה הזאת. ושמרתם את העבודה הזאת. והיה כי יאמרו עליכם ביניכם מה העבודה הזאת לכם. נכון שזאת שאלת הבן הרשע לפי בעל ההגדה? רשע מה הוא אומר מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם, זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל. ויקוד העם והשתחוו. נו, שאלה. זה לא מה שכתוב בהגדה. השאלה של הרשע היא השאלה של הרשע, אבל התשובה של התורה לא מוזכרת בכלל בשום דמיון, בשום הקשר. גם אם אצל החכם תגידו איכשהו, למרות שזה קשה, שיש קשר בין אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח, אין מפתירים, לבין סיפור יציאת מצרים שהאבא אומר, עבדים היינו לפרעה ויוציאנו ונשמור את מצוותיו וצדקה תהיה לנו כי נשמור, יש קשר. הנושא הוא אותו נושא. כאן אין קשר בכלל. כאן התורה נותנת תשובה מאוד רצינית. ואמרתם, זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל. לא רק שהתשובה היא מאוד מאוד עניינית ורצינית והיא לא מובאת, היא בכלל לא מוזכרת בהגדה התשובה הזאת. הרבה יותר מזה. מי שיש לפניו רשי, יש לכולנו, יסתכל על רשי במקום, ואנחנו הרי למדנו כבר להיות חסידים של רשי, או לפחות לנסות להיות, בעזרת השם, מרשי לומדים גם כשרשי לא אומר. כאן רשי לא מזכיר אפילו ברמז את הנושא שיש לפנינו ארבעה בנים, או בן ששואל, מי לימד אותנו בכלל שיש ארבעה בנים? הרי אין פרשת ארבעה בנים בתורה. אנחנו לומדים שיש ארבע פעמים שעונים תשובות, ומזה למדו חז"ל, ורש"י למד את זה בפשוטו של מקרא, שיש ארבעה בנים. אז היינו מצפים שבבן הראשון רש"י יגיד את זה. במיוחד שרש"י יגיד את זה בבן הבא, יגיד את זה בבן אחרי, ויגיד את זה בבן אחרי. עכשיו, המקום הכי טבעי שהוא יגיד את זה, זה בהתחלה. דיממת הלכות. תראו את רש"י על פסוק כ"ה, לא ניכנס כי פשוט לא כתוב על זה כלום, שום דבר. בסוף כתוב ויקוד העם וישתחוו, על מה כל כך סמכו? על בשורת הגאולה וביאת הארץ ובשורת הבנים שיהיו להם. המפרשים שואלים, אם זה הבן הרשע, דווקא פה צריכים לקפוץ? וזו שאלה חשובה מאוד, וגם אליה נתייחס. אבל רשי לא מזכיר בכלל פה את ארבעת הבנים. בינתיים אין ארבעה בנים, אף אחד לא שמע על זה. אין. יו. עכשיו עוברים לפרק י' ג'. בסדר? ממשיכים את כל הדיון, מכת חורות. הלאה, פרק י' ג'. בפרק י' ג' נמצא לנו על היד ועל הראש כל יום ויום. אז כדאי לקרוא את זה כדי לדעת מה יש בפנים. וידבר השם אל משה לאמור. פרק י' ג' מפסוק א', קדש לכל בכור פטר כל רחם בבני ישראל, אגב המשותף לשתי הפרשיות שיש לנו בתפילין, זו וזו הבאה, זה עניין בכורות. לא ניכנס אליו עכשיו בכלל. כאן קדושת הבכורות ושם פדיון הבכורות. סוגיה מרתקת, לא נכנסים אליה, גם בה עסקנו פעם, צריך להרחיב בה יותר. פסוק ג', ויאמר משה אל העם, כאן אנחנו מתחילים את עניינים. זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים. כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה ולא יאכל חמץ. כאן אגב לומד הרמב״ם ביד החזקה בתחילת דיני ליל הסדר את מצוות העשה לספר ביציאת מצרים. זה לשונו. מצוות עשה לספר ביציאת מצרים בליל תדבר בניסן, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. זה הפסוק. ובמפתיע מוסיף שם הרמב״ם, אם נספיק תזכרו להזכיר, כמו שנאמר זכור את יום השבת לקדשו. מופלא. זכור את היום הזה אשר יצאתם, חבוד, אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר זכור את יום השבת. רמב"ם מעניין, אני לא נכנס אליו, ממשיך. ואז שואל הרמב"ם, ומניין שבליל ט"ו, ומניין שבליל ט"ו, תלמוד לומר, והגדת לבנך ביום ההוא. גם זה יופיע עוד רגע. אז הפרשה הזאת עוסקת, אם כן, אחרי ההתחלה עם הבכורות, בסיפור יציאת מצרים. הנושא שלה הוא סיפור יציאת מצרים. כמו ברשה, הנושא הוא פסח. נכון? זה הנושא הכללי. ברשה, הנושא היה קורבן פסח, ועכשיו הנושא הוא סיפור יציאת מצרים. נמשיך. היום אתם יוצאים בחודש האביב. יש חומשים בסדר. היום אתם יוצאים בחודש האביב. והיה אחי הביאך השם אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי. וגם פה סוגריים שנייה, היום י' שבט, זה המילולה של אריאץ, בתחילת, רק הערה אחת, בחודש האביב, מה זה מעניין? היום אתם יוצאים בחודש האביב, איזו ראייה הפוכה ממה שהתרגלנו תמיד, הייתי בשבת. היום אתם יוצאים בחודש האביב. מה החשיבות? לא קוראים לסוכות בחודש הסתיו. בכלל אין עונה שיש איזשהו חודש שנקרא על שמה. יש יולי אוגוסט, אבל אין חודש האביב. אז תמיד מדברים על חודש האביב, חודש כשר לגאולה, חודש רשי מזכיר כאן שטוב לצאת וכולי. הרבי כותב בשיחה כך נפלא. חודש האביב, מה הוא? הוא חודש נפלא, אילנות מלבלבים, הכל נעים, הכל טוב, הכל יפה, נכון? נו. אבל למה חודש האביב הוא חודש האביב? פתאום בחודש האביב אתה מבין שהחורף לא היה סתם תקופה מיותרת. זה חודש האביב. חודש האביב לא פתאום התחילו לצמוח אילנות וללבלב בניילונים בסופרמרקט. היה חצי שנה של חורף שאתה לא הבנת בשביל מה כל הבוץ. עכשיו אתם מבין? היום אתם יוצאים, היום אתם מבינים שזה חודש האביב. מבינים בשביל מה היה החורף. קריאה מופלאה. מתי אני אדע אם אתה באמת יוצא ממצרים? לא כשתהנה באביב, כשתבין שהאביב בא מהחורף ותדע להודות גם על החורף. נמשיך. והיחי ביחה השם אל ארץ הכנעני והחיטי והאמורי והחיבי והיבוסי, דומה מאוד בסיפור הקודם אצל הבן הרשע, והיה כי תבור אל הארץ, ומה תעשה אז? ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, פסח. כבר אמרו לנו מקודם מהי העבודה. שבעת ימים תאכל מצות אחרי הקורבן, וביום השביעי חג להשם. אז על מה דובר איתנו כבר בפרשה? סיפור יציאת מצרים, איסור אכילת חמץ, העבודה פסח, שבעת ימים מצות, שביעי של פסח, שני פסוקים שמיצו את כל ההלכות. כל ההלכות. מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שאור בכל גבוליך. רש"י מברר מה זה נוסיף. ואז, נו, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה אדוני לי וצאתי ממצרים. עכשיו רש"י, זוכרים בהגדה שקראנו לפני רגע? עכשיו רש"י, על הפסוק בעבור זה, קודם כל אומר רש"י, בעבור זה, בעבור שאקיים מצוותיו, כגון פסח, מצה ומרור הללו. לדברי רש"י האלה נגיע בסוף הפסוק שוב. הם מאוד חשובים. אני אחזור אליהם. עשה השם לי. עכשיו רש"י לעניין. רמז תשובה לבן רשע. לומר עשה השם לי ולא לך. שאילו היית שם, לא היית כדאי להיגאל. בסדר? ודילגתי על רש"י, חשוב מאוד לפני כן, רש"י לפני כן בדיבור המתחיל את העבודה הזאת, ושמרתם את העבודה הזאת, רש"י אומר, הרי כל זה כבר נאמר בפרק י"ב, בסדר? אז נראה את זה ביחד, את העבודה הזאת של פסח, והלא כבר נאמר למעלה, והיה כי תבואו אל הארץ, ושמרתם את העבודה למעלה, זה בפרשה שקראנו מקודם בפרק י"ב. ולמה חזר ושנאה? בשביל דבר שמתחדש בה. מה נתחדש בה? בפרשה מראשונה נאמר, והיה כי יאמרו עליכם בניכם העבודה הזאת לכם, ובן רשע כתוב מדבר, שהוציא את עצמו מן הכלל. וכאן והגדת לבנך בבן שאינו יודע לשאול הכתוב, והכתוב, סליחה, בבן שאינו יודע לשאול, והכתוב מלמדך שתפתח לו אתה בדברי אגדה המושכים את הלב. ואז שואל רש"י שוב, אז מה באו להגיד במילה לי? אומר רש"י, כאן רמוזה התשובה לבן הרשע. עכשיו נסכם לעצמנו מה כתוב פה. שאלה הראשונה ששאלנו בבן הרשע בשאלה, רש"י היה בדיממת הלכות. לא גילה לנו שיש פה ארבע אבנים. פה הוא אומר, נזכרתי להגיד, יש ארבע אבנים. והראשון היה בפרק י"ב. ואחרי רגע הוא אומר, אבל זה בסדר, כי התשובה לראשון רמוזה פה. אז מה אם התשובה לראשון היא? לא נחשב. ואמרתם זה בפסח, לא נחשב, אבל התורה נתנה, אם זה הבן הרשע הזה. וכאן רמוזה התשובה לבן הרשע. ועכשיו אני מתחיל לפרט את ארבעת הבנים, והזמן קצר, בפסוקים הבאים יופיע המשך עם הטעם, וכבר אני אומר, אתם רואים יד הפסוק הבא, והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. ואותו דבר בפרשה הבאה, והיה כי הביאך, ואז בפסוק י' ד' והיה כי ישלחה בנך מחר למור, מה זאת? שם זה על הבחורות, ואמרת אליו בחוזק יד, וגם שם רש"י אומר, כאן מופיע הבן השלישי, ושם רש"י מעריך ואומר, כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, אחד הרשע והשני, והוא מזכיר את הכל, רק ברשע הוא לא מדבר. וגם שם מסיימים את הכל בפסוק החותם את הפרשה, והיה לאות על ידיך ולתותפות בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. אז כמה שאלות, בואו ננסה רגע להתמקד בדברים בכמה שאלות וננסה לחשוב עליהם ביחד. קודם כל, הרשע מופיע בפירוש, כמו שאמרנו, בפרק י' ב', אף רמז של רש"י. ב', אני עוד לא מבין מה העניין שהרשע תשובתו מרומזת באחד הבנים האחרים, אבל אם היא מרומזת באחד הבנים, למה דווקא בשאינו יודע לשאול? למה לא לרמוז את תשובתו בכל אחד מהבנים האחרים? מה החיבור ביניהם? בשאינו יודע לשאול, חפש את התשובה לרשע. מה הצופן, מה הקוד שלפיו אני ידע להגיע דווקא לבן שאינו יודע לשאול? ג' זו נקודה מהותית. איפה אתם ראיתם אצל הרשע את הנושא של כפירה בעיקר? במילה לכן? כבר אמרנו, אצל החכם גם מופיע אתכם, אז מופיע השם אלוקינו אתכם. איפה ראיתם את הכפירה בעיקר? מה בכלל הבעיה הגדולה בשאלה של הבן הרשע? הוא שאל, מה העבודה הזאת לכם? כי הוא רוצה לדעת מה העבודה הזאת לכם. מה הבעיה? ואם יש בעיה, אז למה אתם קוראים לכפירה בעיקר? אולי הוא כופר במצוות הפסח? אולי, איפה זה מופיע? כאילו, התורה רמזה בשאינו יודע לשאול מה הבעיה של הרשע ואיך להתמודד איתו. ועלי בא להסביר את הלכם. לי ולא לא, ולכן הלכם, באמת בלי עלי לא היינו מבינים את זה. ואז באה השאלה הגדולה. נעזוב רגע את אי התשובה, זו שאלה ששאלנו, אז למה אנחנו לא נותנים את התשובה שהתורה נתנה, ואמרתם זה בפסח. נעזוב. מה התשובה שנותן בעל ההגדה? עכשיו אנחנו גם רוצים להבין, אני מדובר פה בחינוך. מגיע בן רשע ושואל שאלה. אז השאלה הקלה בתשובה על השאלה היא, איזה מין יחס? התת, שיניו? זה החלק הקל, כי אפשר עוד איכשהו להסביר. נצטרך להבין את זה עוד שנייה. אבל מה התוכן של התשובה? אילו היה שם, לא היה נדאג? אני לא יודע עכשיו היסטורית אם זה נכון. היסטורית זה לא נכון, עובדה שהוא יושב פה בליל הסדר. הוא היה שם, והוא נגאל כמונו. אבל חינוכית, תעזבו הכל, זאת הגישה. כבר מה כתוב? תמיד מדברים על איך זה הקהת שינה ומה פתאום, ואת זה צריך להבין וללבן ולברר, נהדר. אבל אילו היה שם, לא היה נגאל. השאלה שלי היא לא רק איך כך עונים לבן הרשע, אלא אני מצפה מהעגלה של פסח, ולא אבטר עד שאגיע לשם, להבין מהי הדרך החינוכית להגיע אל הבן הרשע. וכאן כתובה הדרך החינוכית להגיע. כאן כתוב מה לתת לו ביד כדי להתחבר אליו. לא יכול להיות אחרת. לא ייתכן אחרת. לא כתוב פה איך דוחים את הבן הרשע. ואם כתוב פה איך להתחבר, לא הבנתי איך להתחבר. מה פירוש אילו היה שם לא היה נדאג? ותשימו לב שרש"י שקראנו שינה מלשון המחילתא והעביר את זה לגוף שני. אילו היית שם, לא היית כדאי להיגאל. רש"י דיבר בגוף שני. למרות שבמחילתא ובהגדה, כפי שמופיע אצל כולנו, זה בגוף שלישי. זה סתם מעניין, מה זה הגוף השלישי הזה? פתאום אל הבן הרשע מדברים בכבודו. זה איזה מרחק כזה. האמת היא שאילו לא היינו לומדים את הפרשות, זאת שאלת השאלות. אני לא מסתפק בתוכיח לי שהאגדה לא התכוונה ללשבור את השיניים. זה ברור. יכול להיות שיקח לי זמן להוכיח את זה לעצמי, אבל זה ברור, לא ייתכן שזה מה שהאגדה רוצה להגיד. אני מחפש משהו לגמרי אחר. אני מחפש בהגדה, רק בהגדה, לאיפה אחפש? את הדרך החינוכית לפנות לבן הרשע. שם כתוב איך פונים אליו. לא לפי ההבנה הפשוטה שלו. אף אחד לא יציע את הדרך. ופה צריך איזושהי מהפכה בהבנה. ולהבין מה כתוב בהגדה. אבל לפני שנענה גם לזה, בואו נגמור רגע את הכל. על הבן שאינו יודע לשאול, באמת כתוב הכי מעט, כי הוא לא יודע לשאול. הדבר היחיד שכתוב עליו הוא רק והיגדת לבנך, ועבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. זה מה שכתוב על הבן שאינו יודע לשאול. מה שכן, הוא שהבן שאינו יודע לשאול הפך להיות כולנו. כי הדברים הללו, אומר הרמב״ם, וכל הדברים האלו נקראים הגדה. לא על שם ואמרת לבינך של החכם, ולא על שם ואמרת אליו של התם, ולא על שם ואמרתם של פרק לבן, הכל נקרא הגדה. ומצוות הלילה הזאת היא מצוות הגדה. והגדתהו של הבן שאינו יודע לשאול. אז לזכור, הבן שאינו יודע לשאול כאילו צדדי, אבל כל הסיפור, אנחנו הבן שאינו יודע לשאול. עוד שאלה. לבן שאינו יודע לשאול אומרים, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. תשימו לב להבדל בינו לבין הבנים האחרים, ובעצם בינו, ומה שאני עושה היום זה רק תפיסה חינוכית, רק ניסיון להבין חינוכית. ובעצם בין הבן שאינו יודע לשאול, שלפי מה שאמרנו לפני שנייה הוא כולנו, בינו לבין המגמה של ההגדה. אני אסביר, פרט קטנצ'י, כשנראה צדדים. בעבור זה עשה השם לי בצאתי. זאת אומרת, מי המוסף, על מי זה מוסף? עליי. בצאתי, ממצרים. בעבור זה עשה השם לי בצאתי. כשהבן החכם שואל את השאלה, אומרים לו, עבדים היינו לפרעה במצרים, ביו, הוציאנו השם. כשהבן התם מדבר, אומרים לו, בחוזק יד, הוציאנו השם. גם כשהבן הרשע מדבר, ומביאים את התשובה שמשום מה נעלמה, ועוד לא מצאנו את התשובה לזה, כתוב, אמרתם, זבח פסח הוא, להשם בנוגפו, הוא את מצרים. אבל למה אני רכבנים? כל מגמת ההגדה היא להגיד, ודיברנו על זה המון פעמים, שלא אנחנו הוצאנו מצרים. אלא שהקדוש ברוך הוא הוציא. איך אמרנו, נדמה לי בפעם שעברה, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אמרנו אלא כל הכבוד עצה. הרי אנו ובנינו משועבדים. כל ההבנה של יציאת מצרים, ושהקדוש ברוך הוא, וישראל חד, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותה. שלא יהיה עוד פרעה שיוכל לקחת אותי חזרה, כי אני בן חורין, כי הקדוש ברוך הוא הוציא אותי. ודווקא לבן שאינו יודע לשאול, זה מאוד מעניין, תשמעי לב, פתאום מזכירים את מי? אותי. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מאוד מאוד מעניין, צריך לתת על זה את הדעת. יש עוד כמה שאלות, אבל תוך כדי, שלא מי יהיה ברבנה לגמרי. נתחיל. בוא נפתח רגע בפרק י' ב' מחדש, פרק י' ב' פסוקים כ' ד' ואילך. ואמרתם זבח פסח הוא לשם. בזה הכל מתחיל, וזה דבר גבלת. הרמב״ם, לפני שאני אגיד את זה, הרמב״ם אומר, כשהוא מתאר את מצוות הגדה של פסח, הוא אומר, שהמצווה היא שנאמר זכור את היום הזה, שהזכרנו כמו שנאמר זכור את יום השבת, ומניין שבלילת את דבר שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא, ואז הוא אומר, ומצווה להודיע לבנים. ולפי דעתו של בן, אביו מלמדו. אם היה חכם, כך, אם היה רשע, כך, אם היה טיפש, כך, וכל אחד לפי משהו. שנאמר והגדת לבנך. מצוות הלילה הזה היא להודיע לכל בן במקום שלו. כבר אמרנו פעם שלכן זה נקרא הגדה. כי הגדה בשונה מאמירה, אמירה זה האמירה, זה השיא. זה מה אתה אומר? בעשרה מאמרות. ממש הזכרנו בזמן האחרון. אמירה היא הרעיון. הגדה היא אני משוך אותך לזה. גיד. גידים. גוד אחי וגוד עשי. ולכן בעצם כולנו צריכים את ההגדה. ובבחינה הזו כולנו שאינו יודע לשאול. בוא נחזור רגע לחלק הראשון. והיה כי יאמרו עליכם בניכם, פסוק כ"ו בפרק י"ב, מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם וכו'. מה השוני בין הדברים האלה לבין כל השאלות האחרות? כולל השאלה לא יודע לשאול למרות שאין שאלה. א', מדובר בלשון רבים. כי יאמרו. ב', התשובה היא גם בלשון רבים, ואמרתם. כלומר, השואלים הם רבים, והעונים הם רבים. אין כאן בכלל בן ואבא. שומעים מה רשי מלמד אותנו כשהוא לא אומר כלום? איפה ראית פה בן ואבא? יש פה סימפוזיון. הרבה יותר. אין כאן שאלה. יש כאן אמירה. אתם מכירים כאלה שיש להם לומר שאלה? זה בדרך כלל לוקח הרבה זמן. והיה כי יאמרו עליכם ביניכם מה העבודה הזאת לכם. אין כאן שום שאלה. עכשיו הדבר החשוב ביותר. ואמרתם זבח פסח הוא להשם. אני מצטט לשנייה את כל שלושת הבנים האחרים. והגדת לבנך. ואמרת לבנך. ואמרת אליו. מה חסר בפסוק ואמרתם? מילת קישור. ואמרתם למי? היה צריך להיות פה להם. יודעים מה קורה בפרשה הראשונה? הפרשה הראשונה היא אמירות חשובות מאוד, עקרוניות. הפרשה הראשונה היא ויכוח. הפרשה הראשונה היא מתח אדיר. זה חשוב תמיד, בשבוע כזה יותר. מהפרשה הראשונה לא תוכל לצמוח שום הגדה. מהפרשה הראשונה יוכלו להתברר מאמרים עקרוניים מאוד. שום חיבור לא יצא מהפרשה הראשונה. הבן לא בא לשאול והוא לא מצפה שהאבא יענה לו והוא אפילו לא בא אל האבא לבד. והאבא חי בעולם כזה שהוא לא מצפה בכלל שיש קשר שאיתו הוא יכול לנו. אין שום חיבור. יש רגעים שנדמה לך שיש כאן בנים. הרי זה ברור שזה בנים כי זו הפרשה היחידה שכתוב מהיה כי אומרו עליכם דכם. יש כאן בנים, זה פותח. ואנחנו חוזרים, אז למה רשי לא אמר? וחוזרים למה שאנחנו לומדים כל פעם, כשרשי לא אומר, זה השיעור. יהיה זמן שבו לא יהיה מילות קישור. ואי אפשר יהיה לדבר. ועכשיו הדבר הנורא. וגם על בשורת הבנים הזאת, ויקוד העם וישתחוו. אבל כאן לא נמצאת ההגדה. בבן שאינו יודע לשאול, עוד מעט נראה איך, זה דבר מדהים. תחזור התורה ותרמוז ותגיד, אתה זוכר את הבן הרשע שהתחבא שם עם כולם? אתם יודעים למה הם הגיעו כולם ביחד? בעברית ישראלית? כי באו כל הג'מעה. אתם יודעים מה זה כשכל הג'מעה באים יחד? סימן שאתם לא מכירים את זה. כשכל החבר'ה באים ביחד, זה תעמולה יפה. זה לא רציני. דרך אגב, אל תתייחסו לא יפה לזה שכל הבנים באו ביחד, גם האבות באו ביחד, ואמרתם. תעמולה מול תעמולה. יש תעמולות שמותן, יש תעמולות שאסור, זה אתם יודעים, זה כלל. זה אחד מול השני. מזה אפשר יהיה להרוויח קצת פה, קצת פה, שום הגדה לא תיבצל. אין כאן בירורים יסודיים? יש. חשובים מאוד, חשובים. ומי שיקרא את התשובה לבן הרשע היא עצומה, זבח פסח הוא להשם ונוגפו את מצרים ואת בתינו עצים. אבל ההגדה עוד לא התחילה. עכשיו מגיעה ההגדה. הבן שאינו יודע לשאול, רומז בתוכו את הבן הרשע. עוד מעט ניכנס לזה. אתם יודעים למה הוא רומז בתוכו את הבן הרשע? זה פילי פלאות. כי אתה צריך אבא להבין שהבן הרשע בעצם גם הוא רמוז בלא יודע לשאול. למרות שהרשע יודע, הלא יודע לא יודע, אבל הרשע יודע, הוא יודע ומתכוון להרשיע. אלף סיבות יצרו את זה שהוא רשע. אתה חייב להבין שגם הוא לא יודע לשאול. איפה מרומז הבן הרשע? בבן שאינו יודע לשאול. מהי חובתך כלפי הבן הרשע? אותה חובה שיש כלפי הבן שאינו יודע לשאול. ואני מה חסר לבן שאינו יודע לשאול? אגב, תואר מעניין. יש בן חכם, בן תם, בן רשע. תן לבן שאינו יודע לשאול איזשהו תואר. אדיש. אני חושב שזו ההגדרה הכי טובה. או אפילו אינו שואל. ואני מה זה אינו יודע? אינו יודע, זה המובן הכי עמוק של המילה יודע. כל ארבעת הבנים הם ילדים טובים מאוד, גם הרשע. אמרנו יותר מפעם, לפני שמתחילים את ארבעת הבנים, כמו לפני שמדברים על פרעה ועל, אולי דווקא בארבעת הבנים, כמה זה יותר קרוב, זה יותר קשה. תנסו בארבעת הבנים לא לחשוב על ארבעה בנים. תמיד אנחנו אומרים, תשתחררו מהציורים המצחיקים האלה בהגדה, של החכם המתוק והרשע המעצבן. זה נחמד מאוד בשביל לא ללמוד. כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. ולכן בשלושה מהבנים, בשאינו יודע לשאול שמקיף שניים ובתם, הפסוק מיד אחרי התשובה אומר, וגם בתפילין שלך תכתוב. וכשרתם לאות על ידך. אל תחשוב כל הזמן מתודי. תבדוק את זה אצלך. הרשע, שאינו יודע לשאול. שאינו יודע לשאול, קורא לנו להגדה. אתם יודעים למה? כי השאינו יודע, זה בדיוק האנטיתזה להגדה. מה זה להגיד? למשוך? להימשך? להתחבר? לדעת זה והאדם ידע את חווה אשתו. מי שלא יודע לשאול יכול להיות, זה ישמע מוזר מאוד, שהוא שואל מצוין, אבל הוא לא יודע לשאול. אני רוצה להסביר את ההסבר. ארבעת הילדים האלה כולם נמצאים בשולחן בליל הסדר. יכול להיות שגם כולם היו בתפילה לפני. ולכל אחד יש איזשהו קושי. כל אחד מחייב איזושהי נקודת התייחסות. החכם לא פחות מהתם, כל אחד מחייב נקודה של התייחסות. השאלה יודע לשאול הוא זה שלא יודע לשאול. יכול להיות שיש לו הכל, אמרנו פעם, יכול להיות שיש לו גם מחשב אישי צמוד ויש לו את כל התשובות. אבל הוא לא מרגיש קשר, הוא לא מרגיש צורך לשאול. זוכרים שדיברנו נדמה לי בשנה שעברה על זה שלשאול זה כמו המושג בארבעה שומרים של שואל. השואל, יש ארבעה שומרים, שומר חינם, שומר שכר, סוחר ושואל. זה דבר מדהים, לשאול בעברית זה גם to ask, ולשאול בעברית זה גם לשאול, ללוות, אבל לשאול זה לא ללוות. לשאול זה שאני מקבל חפץ מהבעלים, ובשונה מהשומרים האחרים, אני יכול לעשות בו כל מה שאני רוצה. הכל. שומר חינם ושומר שכר צריכים לשמור על החפץ בארון. זה בחינם וזה בשכר. גם הסוחר יכול להשתמש בחפץ, אבל הוא חייב להחזיר אותו כמות שהוא. השואל יכול לעשות שימוש מלא בחפץ. אבל בשונה מהשומרים האחרים, הוא חייב באחריות על כל מה שקורה. אלא אם כן, בעליו אימו. אם הוא מתמש במקסחה בדשא ובעליו אימו, יחד, נו, בעליו אימו. ההיגיון הוא פשוט. השואל הוא בעצם כמו הבעלים. הוא הופך לבעלים, זו ההגדרה. הוא הבעלים. כי הבעלים נתן לו את זה כשואל שיעשה בכל שימוש. גם אם הבעלים היו גונבים ממנו, הוא היה חייב לדאוג את זה. אז אין לו סיבה שהשואל לא יהיה בעלים. הוא לא יותר מהבעלים. הוא כמו הבעלים, אז הוא חייב בכל החיים. הזכרנו, אני מזכיר את זה שוב, כי זה דבר מדהים, זה ההגדרה לי שאני לא יודע לשאול, אבל אני חוזר עוד שנייה לרשע. אתם יודעים מה זה לשאול? גם בתור שאלה, to ask, וגם בתור שאלה, שואל רק מי שמבין שחסר לו. מי שלא מבין שהוא חסר משהו, לא שואל. בעולם הזה הקדוש ברוך הוא שם אותנו, וננתח לעצמנו בתור מה, הוא הבעלים. אנחנו לא שומרי חינם. לא כי אנחנו לפעמים חלילה מזלזלים בשמירה, אלא כי ודאי זה לא חינם, אנחנו מקבלים הרבה הרבה שכר. אנחנו גם ודאי לא שומרי שכר, כי אנחנו לא משלמים ומקבלים וזה... אז ממילא גם לא סוחרים, כי סוחר זה כמו שומר שכר. אנחנו שואלים. ונמי למה אנחנו שואלים? כי השואל הוא זה שמקבל את האוטו. דוגמה שפעם אמרתי לחבר'ה, אמרתי להם דוגמה שככה קצת יבינו אותה. השואל הוא הבחור הצעיר שמקבל את האוטו של אבא ויוצא עם האוטו לדייט. אתם מכירים? הוא נוסע עם האוטו, זה מרצדס גדול, כי הנה הוא גדול הדור. ככה מסודר, רגוע, ושלא, בשבוע, לא משנה, בשעה, אבל זה שלא, ומקדם מחירות לא רע. הוא שואל. הוא באמת מרגיש בעלים. ובאמת הבעלים רצו לתת לו את זה, כדי שהוא ירגיש כאילו בעלים. כאילו. כשהוא נוסע, הוא יכול לשכוח שהוא לא הבעלים. וכשהוא שוכח שהוא לא הבעלים, אז הוא לא יודע לשאול. הוא פתאום מרגיש בעל בית. לא חסר לו שום דבר. הכל מובן מאליו. אין לו חסך שצריך להתמלא. כי הוא שואל. יש רק דרך אחת ששואל ייפטר מאחריות. שבעליו יהיה אמו. וכשבעליו אמו, הוא אף פעם לא הופך להיות אחד ששכח לשאול. זוכרים את השאלה ששאלנו כמעט בסוף, למה לשאינו יודע לשאול אומרים בצייתי ממצרים ולא ביוציאנו השם? הוציאנו? בתנאי פלאו. כי כל ההגדה זה ספר החינוך הגדול ביותר שנכתב אי פעם בהיסטוריה. עוד מעט תראו, בעיקר ההגדה לרשע. ולשאינו יודע לשאול, אומר בעל ההגדה לאבא, תחרוג, גם אני יודע שמה שאנחנו רוצים ללמד עכשיו זה על הקודש ברוך הוא, אני יודע, אבל עכשיו יש עוד משהו. אתה יודע מה צריך הבן שאינו יודע לשאול, להרגיש? בשביל להבין על מה אתה מדבר, הוא צריך להרגיש בכלל מצרים. הוא לא יודע שהוא במצרים בכלל. הוא לא צריך לצאת לשום חירות. הוא לא מבין מה הבעיה. אז לא עכשיו את הקודש ברוך הוא. קודם כל, תן לי להרגיש במה אתה מתכוון, אבא, כשאתה מדבר על מצרים. מה חסר בעולם? יש לי כזה מרצדס. זה לא נובע מרוע, יכול להיות שהוא מתפלל כמו כולם. ואותך מטריד דבר אחד. למה זה לא מרגש אותו? למה זה לא עושה לו כלום? זה נכון שנורא נוח להגיד כל הזמן לא בגוף שלישי במקום בגוף ראשון? מכיר את הפטנט. לכן אני עושה את זה. אבל אל תתחשבו. למה זה יכול לעבור לידך כאן? הבן שאינו יודע לשאול, חורג את ההגדה פעם אחת בכל ההגדה ואומרת, עכשיו עזוב את הקודש בור. עכשיו בצייתים. הלי רמוז לבן הרשע לשלילה, אבל הבן שאינו יודע לשאול הוא רמוז לחיוב. ולכן הלי בא ואומר, אבא אומר לילד שלו, ילד, אתה במרצדס שלי, נכון? גם אני במצרים, יא איבני. אני במצרים. שאני אספר לך על ההתמודדויות שלי, על היצרים שלי, על המאוויים שלי, על הרצונות שלי, על הנפילות שלי, על הכוחות שלי. והגדת לבינך, אתם יודעים מה זה והגדת? זה גיד, תהפכו לדבר אחד עם גיד ביניכם. בעבור זה עשה השם לי בצייתי ממצרים. מה אבא, גם אתה יצאת ממצרים? לא, אני יוצא. כאן רמוזה התשובה לבן הרשע. הבן הרשע הוא רשע. ואתה קורא לו רשע כי אתה אומר שבשונה מה שאינו יודע, הוא מרשיע, הוא מתנגד, יש לו איזושהי התנגדות. אתם יודעים במה הופיעה ההתנגדות שלו? שאלנו במה מתבטאת השאלה הרשעותית של הבן הרשע. הוא שאל מה העבודה הזאת לכם, מה הבעיה? ושאלנו איך זה מגיע לכפר בעיקר. לפני פלאות. עבודה בתורה, עבודה פירושה קבלת עול. עבדות. עבדי הם. שלח את עמי ויעבדו מי. עבודה שהיא קבלת עול פירושה, זה בכלל לא משנה אם אתה מבין או לא. איך אמרנו פעם? ההפך. יש עניין גדול שלא תבין במה שצריך לא להבין. זוכרים מה שלמדנו פעם? הרל"פ מביא את זה. גזריים. נכון? בחוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואי אתה רשאי להרהר אחריה. רב חרל"פ מוכיח שברמב"ם הכוונה היא גזרה גזרתי, חוקה חקקתי, ואי אתה רשאי להרהר אחריה, לא ואי אתה רשאי להרהר ולא לעשות כי לא הבנת, אלא ואי אתה רשאי להרהר ולחפש טעם, שמה תמצא טעם, ואז תעשה את זה רק בגלל הטעם. כי צריך שישאר לך המושג של עבודה כי עבודה. כי קבלו עליכם עול מלכות שמיים. אתם יודעים על מה הבן הרשע חולק? הבן הרשע גם הוא יוצא ממצרים. הוא נגעל, עוד מעט תראו את האילו היה שם. נגיע לזה. הוא נגעל עובדה שהוא פה. כי הרי על איזה בנים מדובר? על הבנים שנמצאים פה, כלומר אלה שיצאו ממצרים. אם הוא לא היה נגעל, הוא היה מת במכת החושך. נכון? הוא פה. אז זה פילי פלאות עכשיו. אז מה הבן הרשע בעצם טוען? הבן הרשע טוען על מה אתם מדברים? על חירות? חירות? קיבלתי. סיפרתם עכשיו על הדם ועל המשקוף ועל העבודה ועל פסח חירות? חירות לא הולכת אצלי עם עבדות. עבדות של אי הבנה, זו שאלה רצינית מאוד, עבדות שמביאה אותי ממשהו שאני לא עושה מרצוני החופשי, לא מתפסת. מה העבודה הזאת לכם? זו השאלה שלך. הוא שואל על עצם העבדות שהיא הייתה המגמה של כל סיפור יציאת מצרים. הוא שותף ברעיון, הוא שותף ביציאה, הוא שותף בכל, הוא יושב פה בליל הסדר. הוא אגב מוכן לקיים הרבה מצוות. אתם מכירים אותו פה? גם פה יש אחד כזה. הוא רשע. הוא רשע פירושו, הוא לא מוכן לקבל מרות. מכירים את הילד שלא מוכן לקבל מרות? הוא פה, והוא גם פה. ההגדרה לרשע, זאת אגב ההגדרה ההלכתית, זה שיש לו את העולמות שאיתם הוא לא יכול להסתדר, זה מצווה שהוא לא יכול לקבל אותו. מה העבודה הזאת לכם? אתם יודעים מה צריכה להיות התשובה לבן הרשע? היא רמוזה בבן שאינו יודע לשאול. הבן שאינו יודע לשאול מתאר אדישות. הבן הרשע מתאר התנגדות. שניהם צריכים להיגדת. אתם יודעים מה צריך לענות לבן הרשע? את התשובה הבאה. זה פלא פלאות. אילו היה שם, לא היה נגאל. נראה רבי בשיחה, זה לא יאמן. אילו היה שם, לא היה נגאל. שם זה לא רק תיאור מקום, אילו היה במצרים, לא היה נגאל. אילו היה שם, או לשון רשי, אילו היית שם, לא היית כדאי להיגאל בגוף שני? מדהים. מה קרה כשהיינו במצרים? היינו במצרים ויצאנו. ואז הגענו לאן? להר סיני. אז עכשיו אנחנו נמצאים אחרי מתן תורה. ומה קרה במתן תורה? הרבה דברים קרו במתן תורה. נגדיר לעניין של הרשע, בפלט לא. הפכנו לעבדים, קפה עליהם ערכי גיגית, קרה עוד משהו משהו. אתם יודעים מה קרה במתן תורה? ומתן תורה בא הקדוש ברוך הוא ואמר חידוש גדול בעולם. כל מי שעומד פה, אנוכי השם אלוקיך השם. אחרון הרשעים כמו משה רבי. אילו היית שם לפני מתן תורה, באמת לא היית נגאל. למה זה לא יכול להיות? כי אם היית שם ונגאלת, סימן שלפי העקרונות שלפני מתן תורה כן יצאת. אלא מה? עכשיו אחרי מתן תורה אתה אומר, אני כל כך נמוך, כל כך רחוק, כל כך ההפך, שחררו אותי מזה. יש לי בעיה. Nice to meet you, or nice to meet the Torah. אני רוצה לספר לך על התורה. אתה רוצה? אתה יודע מה אני רוצה לספר לך על התורה? זה תורה נורא מוזרה. אתה יכול לבעוט בה, אתה יכול לברוח ממנה, אתה יכול לקלל, והוא עודף אחריך כל הזמן. זה מין חסד כזה מוזר. אתה יכול היום, אתה יכול מחר, אתה יכול להגיד לא. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך. הוא אמר את זה לך, כמו למשה רבינו. שומעים שם? אילו היה, עכשיו אתם מבינים למה זה עבר להיה? אילו היה שם, אם זה היה לפני מתן תורה, באמת לא היה לי מה להגיד. אתה רוצה לדעת באיזה כלי חינוכי משתמשים עם הילד הזה? בטח בתורה, אבל במה בתורה? תראה את החסד של התורה. אתה מבין כמה תורה וישראל אחד? ואז חמוד שלי, אתה שואל לגבי העבדות. אתה צודק, זה מעצבן בשנייה הראשונה, עכשיו בוא נחשוב לעומק. אתה יודע למה העבדות? כי אתה וקודש בריך הוא באורייתא אחד. אם זה היה בא מהמוחין שלך, מההבנה שלך, אז יום אחד זה היה ויום אחד זה לא היה. אבל זה אתה לגמרי. יש לי את כל הזמן. אילו היה שם, לא היה מידע. מבינים פשט. מה זה? הקהה את שיניו? זה כבר דיברנו. הקהה את שיניו זה הכל חוץ מלשבור. להקות זה כשמקים חוב. כשמשהו חד צריך להקות אותו. ומבין מה זה? אף אתה הקהה את שיניו. זה בוא נתקן את מה שקרה לנו בפרק י"ב. בפרק י"ב היה כי יאמרו ואמרתם. הקהה את שיניו זה בוא נוריד את החוב. נרגיע קצת, וכשהחוב ירד מהשיניים, נוכל לדבר לעניין. ומה נדבר לעניין? לי ולא לא. עכשיו תבינו את הנקודה של לי ולא לא, זה מדהים. למה הוא כפר בעיקר? כי העיקר הוא שאנחנו עבדי השם. זה העיקר. אתם יודעים איפה אני יודע את זה? כי זה כל הפסוק. מה כתוב בפסוק? בעבור זה, נכון זה נראה לנו מוזר על לי ולא לא, זה לא רציני, מי באמת לדרוש את זה? תשמעו איזה יופי. מה כתוב בפסוק? בעבור זה, והגדתה לבנך, נו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מה זה בעבור זה? מה זה בעבור זה? בעבור זה. אומר רש"י, בעבור שאקיים מצוותיו. אבן עזרא שמסכים עם רש"י, מביא פה שיטה של רבי מרנוס. הוא אומר שרבי מרנוס אמר שהכוונה היא הפוכה. למה אני מקיים מצה ופסח ומרור כדי להזכיר את, נו, יציאת מצרים? ככה בדרך כלל מבינים. אומר אבן עזרא, זה הפך התורה. וזה מה שרש"י אומר, כמו אבן עזרא. אתם מבינים? לא בעבור זה עשה השם לי כדי שאזכור את יציאת מצרים. אלא למה בכלל השם הוציא אותי ממצרים, נו, כדי שאני אקיים את המצוות שתחילתם בפסח מצה ומרור. בעבור זה עשה השם לי. אתם יודעים מה כתוב בפסוק? מה תוכן הפסוק? אם קוראים את הפסוק נכון, שאנחנו עבדי השם. ואם אנחנו עבדי השם, אז זה מה שלא הבין הרשע. כי הרשע אמר מה? העבודה. למה הוא לא הבין את זה? כי הוא בחור מצוין. הוא בחור מצוין. פה. הוא רוצה להבין, וכשהוא לא מבין, לא בא לו. הוא. ואז אומרים לו, בעבור זה עשה השם לי ולא לו. אתה יודע מהו העיקר? העיקר... ובהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אתם זוכרים שהזכרנו את זה באחד השיעורים האחרונים? רש"י אומר, מה זכו ישראל לצאת ממצרים? ואז התשובה של הקדוש ברוך הוא, זכות גדולה, כשיצאו ממצרים, נו, יבואו למתן תורה. זוכרים את השאלה ששאלנו? מעניין מאוד, זכות מאוד גדולה. כשיבואו למצרים, הם לא יזכו, הם יקבלו את זה בכפיית הר כגיגית. מה זכו? הרי זה לא ברצונה, אלא זה עוד פעם אותו הסבר. מה זכו ישראל לצאת ממצרים, אתה שואל? כשיצאו ממצרים, אז יתגלה לך שהם ואני זה אותו דבר. אתה יודע מה זה כפה הר כגיגית? זוכרים את המהר"ל שהזכרנו? כאילו, כאילו אומר הקדוש ברוך הוא, אם אכפה עליהם הר כגיגית, יחול עליי, זוכרים, זה מעלה נורא, יחול עליי דין אונס. ועל אונס כתוב, לא יוכל שלך כל ימה. אתם מבינים מה אומרים לבן הרשע? בן רשע מתוק, תקשיב. רשע מתוק, תקשיב. זה שני חידושים. א', תקבל את זה שאתה רבע רשע, וב', תקבל את זה שאתה מתוק. זהו, לא רגע. כי אם ברבע של הרשע אתה מתוק, אז בטח ברבע של החכם אתה בכלל פוצ'י מוצ'י. אז אתה מתוק, רבע רשע. כמה סוכר במתוק? רבע רשע, רבע טעם, רבע שאינו יודע לשאול, רבע חכם, לא, לא, משולב. זה טוב. אתם מבינים מה אומרים לה? זה דבר מדהים. אתם מבינים מה אומרים לבן הרשע? תקשיב, אתה יודע מהו העיקר? העיקר הוא שאנחנו עבדי השם. היום הזה נהיית לעם. העיקר הוא שקיבלנו את השם כעבדים. זה העיקר. אלא שהעיקר הזה קשה לך, אז אנחנו רוצים להגיד לך משהו. אתה יודע מה קרה בהר סיני שבו נהיינו עבדים? הקודש ברוך הוא נהיה, אי אפשר להגיד את זה. הקודש ברוך הוא משועבד לנו. הקודש ברוך הוא התחייב שלא משנה איפה תהיה הוא איתך. אז מה, אתה באמת חושב שאני דואג? בוא נשתה לך. אתה באמת חושב שאני כבר אין מה לדאוג. אילו היה שם וזה היה קודם מתן תורה, או הייתי נכנס באמת לפחד גדול. זהו נגמר, במתן תורה העולם השתנה. וממתן תורה אי אפשר לפספס את זה. עכשיו אני חושב הפרשה נהיית אחרת לגמרי. את כל השאלות לרשע ולשאינו יודע לשאול שרמוזים ביחד. צריך האדם לשים לעצמו על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כל יום, ואילו היינו זוכים כל היום. לא זה הזמן. למה הבן החכם הוא הבן שלא מופיע בארבעה פרשיות? הוא שייך למשהו אחר. גם לתם לא ניכנס עכשיו. אנחנו מסתפקים ברשע ובשאינו יודע לשאול. הם באמת אותה משפחה, אפילו מעצם העניין. הם השניים היחידים שהשאלות שלהם מופיעות אגב ענייני הפסח. חכם בכלל מדבר על דברים אחרים לגמרי. חכם בא בעוד 40 שנה, וכתוב, והיה כי ישלחה בנך מחר לימור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. הוא שואל שאלות כלליות. ועונים לו באופן כללי על יציאת מצרים, ועונים לו אגב על כל המצוות. ולכן צודק בא להגדה שבוחר מצווה אחת, ואומר לו, אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח, אין מפתירים אחר הפסח הפיקומן. בחצי שנייה, בלי להיכנס בכלל, יודעים למה? באמת, זאת המצווה הכי חשובה, אין מפתירים אחר הפסח הפיקומן? אתם יודעים מה זה אין מפתירים? זה פעם דיברנו. אין מפתירים אחר הפסח הפיקומן, זה שאחרי הפיקומן אסור לאכול כלום. הפיקומן, בעזרת השם, יהיה קורבן פסח השם. אין מפתירים אחר הפסח הפיקומן. זה המצווה הכי חשובה. והדיונים עכשיו עם קפה מותר או בלי סוכר, זה, אין עוד מצווה לדבר עליה. מה זה, 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 מי תפקס? מה קרה פה? אין משהו לדבר עליה. גם חכם יש פה רבע. והחכם הוא נהדר, הוא יודע את כל התורה, את כל המצוות. אבל מסבירים לו מותק, אתה יודע מה הדבר הכי חשוב? שתלך לישון עם הטעם של המצווה. זה יפה מאוד לדעת את כל השעס אחורה וקדימה, אבל את הטעם של המצווה יש לך כשאתה הולך לישון. או כשאתה הולך לישון אתה עצבני על האור. יש אחד חכם פה. הוא לפעמים מתוק, לפעמים הוא נורא נורא עם נרבי, אתה לא מכירים אותו? ואומרים לו, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות, וזה מה שכתוב, עבדים היינו לפרעה, בוא נרגיש את זה. הרשע שבא ושואל את כל השאלות הקשות, השאלה האחת היחידה מהעבודה הזאת לכם, טרחה התורה להכניס אותו לבן שאינו יודע כדי להגיד שהוא ראשון ההגדה. הוא הראשון בארבעת הבנים. ואחריו שאינו יודע לשאול שהוא בעצם כל ההגדה. גם אתם לא שואל שאלה על יציאת מצרים. הוא הוא שואל, אם תראו בפסוקים הבאים, שאלה על פדיון חורכת. והאגדה ככה אצל התם אומרת, תם מה הוא אומר מה זאת, וזה נחמד מאוד, רק דבר אחד לא גילה לנו בעל האגדה, שהשאלה מה זאת לא הולכת על פסח. וגם התשובה לשאלה, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, לא הולכת על פסח. התם והחכם, אתם יודעים למה לא שואלים שאלות על פסח? כי אין להם בעיה עם המצווה. הם מקיימים את המצווה. יש להם שאלות אחרות? הרשע והשאינו יודע לשאול, יש להם בעיה עם המצווה עצמה. הם או מקיימים אותה באדישות קשה של מי שלא יודע להיות שואל, או מקיימים אותה בכאב גדול של מי שלא אוהב להיות עבד. מכירים את שתי הקושות האלה? את שני הכוחות האלה? אף אחד מהדברים האלה לא נובע מרוע. את שניהם צריך לקחת להגדה. ושניהם רמוזים באותו בין. ומשניהם נותנת התשובה, התורה את אותה התשובה. אסיים את הכל במה שפתחתי בו בהתחלה בהתחלה, וראיתי בו חידוש מופלא, גמור, בעל ההילולה של היום, יום שבת. זוכרים איך פתחנו את הכל? הרמב״ם אומר, מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים, שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר, זכור את יום השבת הקדוש. וכולם שואלים מה רוצה הרמב״ם. המצווה לספר שנאמר זכור לא קשורה לזכור את יום השבת הקדוש. וזכור את יום השבת לקדשו, אף אחד לא למד שיש מצווה לספר בעניין השבת. יש מצווה לעשות קידוש. שיעור מדהים, לפי הבעל כך. בשבת זה סיכום לכל. וביציאת מצרים, כל אחד מהשניים, ישנם שני צדדים. צד שלילי, בצד חיובי. הצד השלילי בדיני שבת, שלילי מיד תבינו מה הכוונה, נגטיבי. הצד השלילי הוא לא לעשות מלאכה. שמור. הצד השלילי הזה מאופיין במילה שמור. הצד החיובי הוא לנוח. ולא לנוח במובן של לא לעשות, אלא לנוח במובן של מה היה חסר העולם עד שבאה השבת, מנוחה. באה השבת, באה מנוחה. דיברנו הרבה פעמים, מנוחה של שבת זה לא משהו שלילי. אני נמנע מי. כי הקדוש ברוך הוא נח, הוא לא נח כי הוא היה עייף. אלא לנוח זה למצוא את המונחות שלו. שבו איש תחתיו, יאמר בפרשת בשלח שלנו השבוע. ולכן הדבר הראשון כשיוצאים ממצרים הוא שבת. והמצווה הראשונה בשבת היא לא לצאת ממקומו. להיות מונח. אז יש צד שלילי לא לעשות מלאכות. וצד חיובי לנוע. גם ביציאת מצרים יש שני צדדים. יש צד שלילי שהוא לא להיות עבדי פרעה. לצאת ממצרים. יש צעד אחר לגמרי שבא אחר כך, אבל הרבה מאוד פעמים אתה יכול להיות בצד הראשון בלי להיות בצד השני, כמו בשבת. אתה יכול לנוח בכל השבת במובן הראשון שלא לעשות מלאכה, ואף פעם לא להגיע להתוועדות שלך בשבת, למנוחה שלך את השבת, לשביטה שלך הפנימית, ובשמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. יציאת מצרים יש צד אחד, לא להיות עבדי פרעה. ויש צד שני, לספר בניסים ונפלאות שעשה עמנו השם. להבין שעכשיו אנחנו עבדי השם. להבין שלא אני יצאתי מפרעה. זה צד חשוב. אלא להבין שאני וקודש הבריך הוא חד. להבין מה קרה בחורף ומהו חודש האביב. אלה שני צדדים שגם לא תמיד הולכים ביחד. נראה לנו שברגע שאדם מקבל את השחרור מעבדות, הוא אוטומטית עצמאי. מי שקצת מכיר את החיים יודע שהרגעים הכי קשים הם רגעי האמצע. אני יכול לצאת מעבדות, והשיקום הזה, מכירים את זה אצל נגמלים, מכירים את זה אצל כולנו. הרגעים האלה שבהם אני כבר לא עבד לפרעה, אבל עוד בכלל אין לי אותי, יכולים להימשך חיים שלמים. בשנת היובל יוצאים עבדים, כולם לחופש. יש בתורה שני פסוקים שנראים סותרים. מתי מתחילה שנת היובל? כתוב, וקידשתם את שנת ה-50 שנה, מיד בראש השנה. אבל אחרי זה כתוב שבעשור לחודש, ביום הכיפורים, רק אז מעבירים שופר, ואז יוצאים העבדים. תראה, אומרת הגמרא, וכך מנסח הרמב"ם, מדהים. בראש השנה, זה מדהים, זה מדהים, זה פעם ב-50 שנה. זה עשרת ימי תשובה הכי יפים שיש. בראש השנה משתחררים כל העבדים מאדוניהם. למה? כי התחילה שנת היובל. אבל הם עוד לא חוזרים הביתה, כי עוד לא הגיע יום כיפור. אז מה עושים בעשרת ימי תשובה? שבוש. מה עושים? אלא... תקשיבו, כל העבדים יוצאים החוצה ועטרותיהם בראשיהם כמו הצדיקים לעתיד לבוא בגן עדן, ונהנים ואוכלים ושותים חפלה המונית. ועשרת ימי תשובה הם בעצם הימים שבין אני כבר לא עבד של פרעה, הם ימי השיקום. זה עשרת ימי תשובה לבין אני הולך להיות עבד של הקדוש ברוך הוא. אומר הרבי, מצוות עשה לספר בניסים ונפלאות, לא בסיפור שלך, שנאמר זכור את היום הזה, כמו שבשבת נאמר זכור את יום השבת, על מה? על מצוות עשה ולא על השמור. כך המצווה לספר בליל תתבב בניסן היא על להגיע לזה שאנחנו עבדי השם, ולא על זה שרק יצאנו ממצרים. אז מצווה תעשה לספר שנאמר זכור, כמו שנאמר זכור את יום השבת לקדשו. אומר הרב, זה הבדל בין מצווה תעשה של ליל הסדר למצווה של כל לילה ולילה. כל יום ולילה, בעצם זה שאני מזכיר שיצאתי ממצרים, נו, יצאתי מבי חובה. אבל בליל הסדר אני חייב לספר בניסים ונפלאות שעשה איתי הקדוש ברוך הוא, שעכשיו אני השם, אני ולא אחר, ואני והוא אחד. אז הלילה אני צריך להגיע לשם. והמצווה הזאת לעולם לא תתקיים אם אני לא אמשוך את כל ארבעת הבנים. שיהיה ברור לשם. כי אם אני לא אמשוך את אחד מהבנים, אני לא שם. מצוות עשה של תורה לספר שנאמר זכור את היום הזה, כמו שנאמר זכור את יום השבת בקדשו. ערב טוב ומבורך.